E distribuir a tu nome. Tieni. Regardons la passouk Yudalef, le Pérec B. Est-ce que là il a raison à la Fiska ou Mian Namchir? Est-ce que là il a passouk Yud? Vahir Avaret, Vahiret Avra Mitzray Malagour Sham, et Imanizocher Lamanou et Aïvdel Ben Lagour Veladour, Beoto Ekcher Ken, qui Chaved Arahav Baaret. ויהי כאשר הכריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידחתי, כי אישה יפת מראה את. זה היה הנושא של המדרש הקודם, מכיוון שזה לפני שבועיים, אני חושב, כן? אז אני לא זוכר אם נשארו שאלות על זה. הדיוק של המדרש היה על הננה ידחתי. האם לא ידע לפני זה? הם היו בגיל מבוגר מאוד. וכל זה למדנו כבר, כן? לא נשאר שאלות על זה. אז הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה, כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען יטב לך בעבורך, סליחה, למען יטב לי בעבורך, וחיית נפשי בכללך. אם אני זוכר היטב, הגענו עד הנקודה ההיא. אז נחזור בהתחלה של הדף שלכם. יש סוף של מדרש שלא נלמד אותו, אלא רק השורות האחרונות של הקטע הראשון, למעלה מהדף במדרש רבה. ויקח אברהם את שרה אשתו, סליחה, לא, לא, נתחיל בשורה השלישית לפני הסוף. אין לכם דפים, אז תקראו לכל הפחות ספרים. חלה דונר די בראשית צינרס, פסקו. סינון? סינון של אורדון די... לתנחים. יש עוד דפים? זהו. אברהם היה עיקר, מכיוון שבפסוק הוא הנושא. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה. מהתחלת הפרק, אברהם הוא הנושא של כל העניין. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. ואנחנו מבינים שהוא לקח את שרה איתו. זה מתברר מיד, ויאמר את שרה אשתו. אבל כך מדייק המדרש. אברהם היה עיקר. דכתיב, ויקח אברהם את שרי אשתו. מהתחלת העניין, כן? ויקח אברהם את שרי אשתו, זה כשיצא מיוחזדים כבר, כן? אז הוא היה עיקר של כל התהליך הזה, אבל בכל זאת הוא אומר, אמרי נא אחותי את, למען יטב לי בעבורך, עשה עצמו תפלה. דהיינו, פה יש, לפי המדרש, נושא שצריך להדגיש אותו, איזה מין שינוי של החשיבות היחסית בין אברהם ושרה. לפני שנראה מה אומר המדרש, צריך להבין את זה. בכל התהליך של התולדות שהתורה מספרת לנו בחיי האבות, בסיפורים של חיי האבות, היעד זה להגיע לזהות של ישראל. הזהות של ישראל, בסוגריים, ישראל כשם שסוף סוף יעקב קיבל כשם לעם שיצא ממנו ושיקבל את התורה, כי כל הסיפורים האלו זה הקדמה לתורה כתורה, לתורה כספר של המידות. מי מקבל את התורה? זה ישראל. אז מהתחלת סדר הסיפורים, למעשה מאדם הראשון, למעשה לפי המדרש, מבריאת העולם, העולם נברא כדי שישראל יקבלו את התורה. זה נושא של, של המדרש, ואפשר ללמוד אותו לגופו. אבל נניח שהכל מובן, שכבר למדנו את זה, אני לא זוכר אם למדנו את זה באותה מסגרת, אבל המקורות הן ברורות, כן? כששואלים את השאלה לכאורה פילוסופית, אבל זה שאלה של, של הבנה במקרא, כן? בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, מהו היעד של הבריאה. מההתחלה, לפי תוכן כל המקרא, מההתחלה עד הסוף, אז מתברר שיש איזה יעד. מהו היעד? זה מעמד הר סיני. וזה למדנו איזה הקשר בזה, על לך לך מאור כשדים. המשמעות של לך לך מאור כשדים זה מתגלה בלך לך אל הר המוריה. כן? ויש הרבה מקורות במדרש שהיעד של בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ מוצא את משמעותו במעמד הר סיני. אולי בקצרה אני אזכיר את הפירוש של בעל הטורים. כדאי, זה עוד דוגמה של השיטה של המדרש, כן. אני לא יודע אם אתם רגילים ללמוד את בעל הטורים, אבל כדאי לפעמים לראות איך הוא מאיר לפי השיטה שלו, והשיטה שלו זה, זה נושא בפני עצמו, הוא מאיר את תוכן המדרשים דרך נוטריקון, דרך איזה גמטריה, דרך איזה רמז לפי צורת הסגנון של הדברים, כן? אז יש לו מיד בהתחלת פירושו איזה דיוק ששייך לנושא שלנו. מהו היעד של בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ? אז עונה את הנוטריקון, נוטריקון, בראשונה, צריך לכתוב או לא צריך, בראשונה בית של בראשית, בראשונה רש רא א אלוקים שין שיקבלו י' ישראל תו תורה. בראשונה רא אלוקים שיקבלו ישראל תורה. ולכן לפי המדרש, עכשיו אנחנו במסגרת עולם המדרש, כן? וכל השאלות צריכות להיות שייכות לנושא כפרשנות המדרשים. ולכאורה אפשר לומר שזה סתם משחק מילים, כן? זה הגאווה של עם ישראל, שבשבילו נברא העולם. זה הגאווה של הדתיים בישראל, שבשביל מעמד הר סיני נברא ישראל, שבשבילו נברא העולם. אז מהו התוכן של הדיוק הזה של בעל הטורים? כן? אם יש משמעות להיסטוריה של העולם, אנחנו צריכים למצוא אותה בזה שהוא תהליך של התפתחות ההיסטוריה, שנותן משמעות לבריאה עצמה. אז בשביל איזשהו ישראל שיקבל את התורה שהיא נותנת את הערך של בריאת העולם, וכל זה זה אותו נושא, כן? אז סוף סוף אנחנו מבינים שיש סיבה, שיש עילה, שיש תכלית, יעד לבריאת העולם. התשובה היא שייכת לשאלה. צריך להבין את השאלה. האם יש איזה משמעות למציאות של העולם שלנו. לפי הקטגוריות של המקרא, זה העולם נברא, יש לו בורא. לכן צריך להבין איפה אנחנו יכולים למצוא את המשמעות של יעד הבורא. טוב, אף אחד לא נמצא בסוד הבורא. אבל מכיוון שהעולם קיים, זה סימן שיש איזה סיבה, איזה יעד, ש... מסביר את, אם אנחנו מניחים בהנחה שיש משמעות לעולם, אותה המשמעות. זה למשל המדרש שאומר שכשברא את העולם, הקדוש ברוך הוא היה מסתכל בתורה ובורא את העולם. אתם זוכרים, זה בהתחלת מדרש חבה גם כן. טוב, פה אני רוצה רק לדייק את הדוגמה ההיא, זה לא אומר שיש החלטה קדומה, איך אומרים את זה בעברית, הכרחיות שישראל יהיה ישראל, וזה רק ישראל שיש לו את הסגולה לקבל את התורה. הדיוק של בעל הטורים יש לו משמעות יותר עמוקה מזה. בראשונה ראה אלוקים שיקבלו ישראל את התורה, ואנחנו עוד לא יודעים מי זה ישראל. לכן בא הסיפור כדי לגלות מיהו הישראל ההוא שבשבילו נברא העולם. וסוף סוף יש התחלת ההסבר באברהם, ואחר כך השלב של יצחק, ואחר כך השלב של יעקב, בירור הזהות העברית, וכשיעקב מגיע למדרגה שמסוגלת, ראויה לשם ישראל, אז אנחנו יודעים שעכשיו יש כתובת, יעקב הוא ישראל. מזה צריך ללמוד לפי דעתי, אף על פי שיש מחלוקת בין החכמים, שמאדם הראשון, מעיקרה, כל אומה ואומה הייתה יכולה לכאורה להיות ישראל. מה קרה, וזה בלתי הפיך, שמאדם הראשון עד שם עבר אברהם יעקב, זה אותה אומה שהיא ישראל. זה מובן עד עכשיו, כן? טוב. ולכן כשבעל הטורים אומר, בראשונה ראה אלוקים שיקבלו ישראל תורה, זה התחלת ההסבר למה יש בסיס לבריאת העולם, למה יש משמעות לאותו עולם, מכיוון שזה בטוח שאיזשהו ישראל יקבל את התורה שהיא נותנת את הערך, את המשמעות לעולם. כן? אתם זוכרים את התחלת פירושו של רש"י גם כן, כשהוא מפרש את המילה בראשית לפי הדרש, לפי המדרש, אז הוא מסביר שהמילה בראשית אין פשט באותו פסוק, וצריך לפרש אותה לפי מה שמסביר המדרש, אין ראשית אל התורה ואין ראשית אל הישראל. לכן, פה יש נושא, מה קודם למה, מה יותר חשוב למה, ישראל או התורה, זה נושא אחר, אבל מכל מקום אנחנו לומדים מזה שישראל הוא ישראל של התורה, והתורה היא התורה של ישראל. אז מה שאומר בעל הטורים, לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם כמה מיני צורות של אדם, אחד מהם מלכתחילה באופן הכרחי הוא ישראל ולא השאר, והישראל ההוא יקבל את התורה ולא השאר, את התורה ולא השאר, זה עניין אחר לגמרי. צריך להבין את זה ככה, שלבים שלבים. בראשונה ראה הקדוש ברוך הוא שאיזה אדם, בן אדם, יקבל את התורה. והתורה מספרת מיהו הבן אדם הזה שזכה להגיע לאותה מדרגה שנקראת ישראל, ואז התורה ניתנה לעולם, ואז יש משמעות לעולם, וזה בלתי הפיך. ממעמד הר סיני, זה מובן, כן? עם ישראל נולד יעקב בן יצחק בן אברהם בן עבר בן שם בן נוער בן אדם, כן? ואותו יעקב זכה לאותה סגולה שנקראת ישראל, ושהיא סגולת התורה, שהיא התורה, המשמעות של התכלית של בריאת העולם. מכיוון שיש כבר זהות מוגדרת, ישראל, אף על פי ש אמיתו של דבר, זה המושג אולי הכי קשה להגדיר, ישראל, מי הוא ישראל. ומכל מקום, עכשיו יש כתובת. מי הוא ישראל? זה עם צאצאי יעקב, כשזוכה לממדים של תורה וארץ, הוא ישראל. זה עוד דיוק בתוך הדיוקים. זה למדנו פעם את זה, זה דיוק של הבן איש חי, כן? אנחנו לומדים, בפרשת וישלח, כן, בבן איש חי, אנחנו נולדים כיעקב, כשיעקב מקבל את הממד של התורה, זה משה רבנו, ושל הארץ, זה דוד המלך, אז הוא נקרא ישראל. זה תוכן המדרשים השייכים לסיפור חיי יעקב, אם נגיע לאותו שלב, בעוד כמה שנים אני לא יודע. אז, וכך הוא מסביר הבן איש חי, אני מזכיר לכם, הגמטריה של יעקב זה, כמה זה עולה גמטריה יעקב? 182. גמטריה של משה, 345, גמטריה של דוד, 14, אם אני זוכר, כן? אז סך הכל זה גמטריה של ישראל. הממדים של הזהות הנקראת ישראל זה יעקב, העם, משה התורה ודוד הארץ. טוב, זה מובן, כן? ולכן זה יעקב עם התנאים של משה ודוד שנקרא ישראל. לכן יש כתובת, וכל מי, כל מי שרוצה להיות ישראל יודע את הכתובת, אפשר להיכנס בישראל. ומעניין מאוד, זה מה שלמדנו במדרשים הקודמים, שבהתחלה ציפור חיי אברהם יש העניין של הגרים והנפש אשר עשו בחרן. אתם זוכרים את זה. אבל יש, יש, איך אומרים המשפטנים, יש תנאים יורידים לזה, כן? יש, מגדירים את זה, גיור כהלכה, ייתכן, כן? ושמה למדנו שהנושא הוא לא כל כך פשוט, מכיוון שבמשך ההיסטוריה שלנו בגלות שכחנו שלפי התורה, לפי ההלכה, לפי ההלכה, היו כמה מדרגות של גרים. למשל, יש דיוק חשוב מאוד על הפסוק הזה, והנפש אשר עשו בחרן, שאולי ניקח את, את הפסוק, שזה היה גיור בלי ברית מילה, מכיוון שעוד אברהם אבינו בעצמו לא קיבל את המצווה של, של הברית מילה. זה, זה, זה מין מדרגה של גיור. אולי נחזור לאותו פסוק כדי לראות את הדיוק הזה. אחר כך אני חוזר על ההבדל של מדרגות, של רמות בין מידתו של אברהם, מידתו של שרה, בחיפוש הזה שמתחיל מהתחלת סיפורי חיי האבות של הזהות ישראל. ואני אחר כך אחזור לזה. זה הנושא הראשון במדרש שלנו. אז נחזור קצת ב... חי דקה. כן, פסוק ה' בפרק ב', ונראה עם רש"י מה הוא אומר. כן, זהו, אז פסוק ה' באותו פרק, כן, פרק ב', אז חוזרים לזה. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. זה רמז לגרים שהיו. אברהם היה מגייר אנשים ושרה הייתה מגיירת נשים. כל זאת, תזכרו את זה, זה, זה מין רמה של גיור. עכשיו, כן, למדנו את זה בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו יודעים רק את ההגדרה של גר צדק, כן? אבל היו כמה, כמה סוגים, היו כמה סוגים. ייתכן שאם נחזור לתורה האמיתית, הרבה בעיות, לכאורה פוליטיות, ימצאו פתרונם לפי התורה. אז מה אומר רש"י? הנפש אשר עשו בחרן, שהכניסם תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את האנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשהו. עשהו. זה מה שלמדנו לפני חודש, אם אני... או לפני הנסיעה שלנו. אבל למדנו את זה, כן? במקור במדרש. לכך כתיב אשר עשו, ולא אשר... מה אמרנו? אשר? לא. לא, לא. מכיוון שאנחנו מבינים לפי המדרש שאשר עשו זה סימן שהגיעו אותם, אז המדרש לומד שמי שמלמד תורה לחברו כאילו עשהו, ולכן זה אשר המילה היא עשו ולא מה? ולא? לא, 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 זה העניין של מושגים של קבלה, זה לא העניין פה. אתה מבין את ההבדל, כן? זה לא העניין פה. אשר היו איתם, או אשר קנו, מכיוון שרחשו, זה כבר נאמר, כן? נמשיך ברש"י ותראו מיד. ופשוטו של מקרא, עבדים, הנפש, לעשות נפש, בלשון של המקרא, זה לקנות עבדים. את הרכוש, זה הדמים, והנפש, זה הנפש. את הרכוש רחשו, הנפש עשו. אבל לפי פשט המקרא, והדיוק של רש"י לפי פשוטו, זה העבדים והשפחות. המדרש מסביר שזה הגרים, שאלו הגרים. אתם תופסים את ההבדל? כן? אז השאלה על רש"י זה למה התחיל במדרש ולא בפשט? אני חוזר על זה. ופשוטו של מקרא, עבדים ושפחות, שקנו, זה מה שחיפשתי, שקנו, כן? להם, כמו, עשה את כל הכבוד הזה, בישראל עושה חיל, לשון קונה וכונס, כן? אז לפי הפשט, ואת כל רכושם אשר רכשו, והמילה רכוש, יש לה חשיבות רבה, כן? היעד של הזהות הנקראת ישראל, וזה מתחיל באברהם, זה לכנס את הרכוש שנמצא מחוץ למקום הקדושה. איפה יש אותו רכוש, אז אברהם צריך ללכת כדי להציל אותו. זה סוד הרכוש, כן? ואתם זוכרים ביציאת מצרים את ההבטחה לאברהם, ואחרי כן תצאו ברכוש גדול. מה למדנו? מה אנחנו לומדים לפי המקורות על זה? מה היה צריך להבטיח לאברהם שאחרי השעבוד של מצרים, הגלות שנהפכה לשעבוד, מכיוון שהמצרים אינם מלאכים, אם כבר כמה דורות עם ישראל רצה להיות במצרים, אבל להישאר שונים מהמצרים, אז זה גורם את השנאה של המצרים. ולכן, וזה הצרה של הגלות, זה מתחיל בכבוד וזה מסתיים בשעבוד, כן? מכיוון שהגויים אינם מלאכים, וצריך להבין את זה, הגויים הם בני אדם, ולכן יש איזה מצב שגורם שסתם גלות תהפך לשעבוד. זה מה שקרה במצרים באופן מצומצם מאוד. הפסום, אני מתכוון להסבר של הרמב״ם בשמונה פרקים, ובאופן בתמצית הפסוק אומר מיד לאברהם ועבדום ידוע תדע ועבדום ועינו אותם, מדרגות של שעבוד 400 שנה. טוב, זה נושא לחוד. אבל מכיוון שבנושא אחר בחיי אברהם הוא עזב איזה רכוש כשאמר למלך סדום והרכוש כך לך. אתם זוכרים את זה? כן? שלא יאמרו, שלא תאמר, אני החשכתי את אברהם. ויש הסבר, מכיוון שההבטחה לאברהם זה והיה ברכה, שהקדוש ברוך הוא יברך את אברהם. אבל שהברכה לא תבוא מהגויים, אלא מהקדוש ברוך הוא. זה מידה מופרזת של חסד אברהם. זה הסבר של המהר"ל, כן? היה צריך לקחת את אותו רכוש כדי להציל אותו, לקדש אותו. כן? כי זה התפקיד של אותה זהות שנקראת ישראל, וזה מתחיל באברהם, כפי שאמרנו, כן? אז מכיוון שאברהם עזב את הרכוש, הרכוש נפל איפה שנפל, ולכן גזעה על צאצאי אברהם להיות בגלות איפה שהרכוש נפל, כדי להוציא אותו מהטומאה. ואחר כן יצאו ברכוש גדול. אתם רואים את הקשר, כן? ופה כתוב רכוש מלא. לא, לפי הקבלה יש פה איזה סוד, הרכוש הזה היה לו חשיבות רבה מאוד. זה רכוש כתוב בוו, כן? כי במקרא אנחנו מוצאים שברוב המקורות רכוש כתוב בלי וו, אבל פה זה רכוש מלא. אני רק רוצה לציין, עם ישראל הוציא ממצרים ערכים מכל המדרגות, כן? מאותם הערכים בנו את הכלים לקדושה, של הקדושה של עם ישראל. יש במדרשים שתי שיטות מאיפה לקחו את כל הכלים כדי לבנות את המשכן, כן? השיטה הראשונה זה הרכוש שקיבלו מהמצרים, כן? שיטה שנייה, זה בריאה יש מהאין, שהקדוש ברוך הוא המציא את זה מהמדבר. אנחנו לומדים את זה הלאה. אורות תחשים. אורות תחשים, איזה מין בהמה זה, התחש, כן? אז המדרש מסביר, אין בהמה כזה. אלא לצורך בניין המשכן, אז הקדוש ברוך הוא ברא בריאה חדשה, איזה מין בהמה שנקראת תחשים, כן? אבל מכל מקום, אנחנו רואים את שביל הזהב של הסבר המדרש, איפה שנפל הרכוש, איפה שנפלו אותם הנפשות שצריך להציל מהטומאה, וזה מתחיל מאז בריאת העולם, מאז חטא הקדמון, אם אפשר לומר את זה, אבל זה גם נושא אחר, אז אברהם, ישראל, צריכים לרדת כדי להציל אותם. זה, זוכרים את זה, כן? טוב, אז השאלה שלנו זה, למה רש"י מסביר את הדרש לפני הפשט? רק דקה אני אבדוק את זה. כן, דשעבידו לא ראית בחרן, כן, נכון. דהיינו, אנחנו צריכים להבין למה לפי הפשט, זה ברור שהכוונה של הפסוק, את הנפש אשר עשו בחרן, זה הגרים ולא העבדים, כן? ההסבר הוא פשוט מאוד. אם זה היו סתם עבדים, לפי הפשט הרגיל, ורש"י מסביר את זה בסוף פירושו, אז זה כבר נכלל את כל רכושם אשר רכשו. כן, יש לנו עוד מקורות שעבדים ושבחות זה בתוך הרכוש, אבל מדרגת הנפש זה משהו אחר. אם כן, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אז המשמעות של המדרש קודמת למשמעות של הפשט. זה לא סתם עבדים ושפחות. אתם יודעים, אצל האבות, העבדים והשפחות זה לא סתם עבדים ושפחות. זה תלמידי חכמים, תלמידים של האבות. אתם יודעים, אפילו שהיו, הייתי אומר גרים, אבל זה לא המקום לומר גרים פה, היו בני אומות אחרות, כן? אתם זוכרים את העיקר, יפה שיחתן של עבדי האבות מתורתן של בנים, של הבנים. יודעים את זה? זוכרים את זה? זה נאמר על ידי התפילה של אליעזר, כן? כי התורה חוזרת פעמיים על הסיפור של אותה תפילה של אליעזר, ואז המדרש אומר, אנחנו רואים שהרבה מצוות חמורות בתורה לומדים אותם רק באיזה רמז, תלוי באוויר כאילו. ומה שקרה לאליעזר, שהוא עבד אברהם, והוא לא יהודי, הוא לא עברי, כן? היה דמשק אליעזר, איזה מין סורי כזה, כן? ואז התורה נותנת לו כבוד של פרקים ארוכים מאוד. אז המדרש אומר בפשטות, כדבר מובן מאליו, ואנחנו צריכים להבין אותו, יפה שיחתן של עבדי האבות מתורתם של בנים. כי הדרך ארץ של האבות זה העיקר כהקדמה לתורה, קדמה דרך ארץ לתורה, איזה דרך ארץ? זה הדרך ארץ של האבות, זה ברור, כן? מי שאין לו דרך, אותו דרך ארץ של האבות, התורה שלו היא לא תורת משה. היא תורת משה, זה תורת ישראל. וכשתורת משה תהיה תורת ישראל, צריך שישראל יהיה ישראל. איך ישראל יהיה ישראל? בלי הדרך ארץ של האבות. אז זה הדיוק, כן? אז עבדי האבות היו יותר קרובים לשורש אותו דרך ארץ של התורה מהבנים שאחר כך שוכחים אותו דרך ארץ, יש בידיהם תורה, אבל זה לא תורת ישראל. למשל הצדוקים. הצדוקים היו מדקדקים בתורה, כן? אבל מכיוון שהדרך ארץ שלהם היה דרך ארץ יווני ולא דרך ארץ של האבות, נאבדו מהעולם. וזה כל הבעיה של השיטה, תורה עם דרך ארץ, כן? שאנחנו מכירים אותה. אם זה דרך ארץ של התורה, ואיזו היא דרך ארץ של התורה? זה דרך ארץ של האבות, והחוכמה של אותו דרך ארץ נקרא פרקי אבות, ולא לא סתם ולא לחינם, כן? וזה לא דרך ארץ של תרבות זו אחרת. כל אומה וכל תרבות יש לה דרך ארץ משלה, אבל יש דרך ארץ שייכת לתורה, וזה הדרך ארץ שלה. איפה לומדים את זה? דווקא במדרש על סיפור חיי האבות. זה מובן, כן? אתם זוכרים מה שלמדנו פעם? ביציאת מצרים בפרשת בשלח, ראי, בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. והפשט זה דרך של ארץ פלישתים. אבל לפי הנושא שלנו, ולא נחם אלוהים, אלוקים, והמדרש, אם תכן שרש"י מזכיר אותו מדרש, אפשר לבדוק, ולא נהגם לפי דרך ארץ פלישתים. כי הפלישתים יש דרך ארץ שלהם. כי קרוב הוא. כי עם ישראל הוא קרוב לשם, ולכן הדרך ארץ שלו, הדרך ארץ של ישראל, זה דרך ארץ אחר לגמרי. יש דרך ארץ פלישתי, ויש דרך ארץ ישראל, או זה או זה. זה מובן. אנחנו נחזור לעניין שלנו. מה שרציתי להזכיר, שמההתחלה הנושא הוא איך להגיע לאותה זהות שנקראת ישראל, והיא הזהות של איחוד המידות. אז מההתחלה אנחנו רואים כל הכוחות של אותן המידות שנאצלו, שנגלו מגלות הרם, שההשגחה מנסה לטהר אותם, לקדש אותם, כדי שיגיעו לזהות הנקראת ישראל. וזה מתחיל באברהם ושרה. אז מידתו של אברהם זה מידתו של אברהם, וזה העיקר לפי הנושא שלנו. מידתו של שרה זה מידתו של שרה. ואנחנו רואים לפי המדרש שלנו שמההתחלה אברהם עושה את עצמו תפל לשרה. זה מה? זה הכוונה שלנו. זה מובן? אולי דוגמה אחרת להבין את זה. דווקא מכיוון שהזכרנו תפילת אליעזר. כן. ואתם זוכרים, כשלמדנו את ההתחלה, זה היה לפני הבחירות, ראינו באופן ברור שאברהם היה שייך לשלום עכשיו, זוכרים את זה, ושרה אמנו דווקא, הייתי אומר לגוש אמני, זה יותר חמור, הייתה שייכת למולדת, כן? והלכה כשרה. טוב, לפי התורה, זה פשוט מאוד. אז חוזרים לה. אתם רואים מה זה תורה עם דרך ארץ? לפי התורה, כן? טוב, חוזרים לנושא. אז אתם רואים, בתפילתו של אליעזר, השאלה היא, הוא לא מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו סימנים כדי להכיר איזה אישה יכולה להיות שייכת ליצחק. הוא יודע, רק הוא מתפלל כדי שאישה כזו תהיה במציאות, הנס הזה. אבל הוא יודע איזה מידה הוא צריך למצוא. מכיוון שיצחק אבינו זה הצדיק של מידת הדין, כדי להגיע לייחוד המידות, אשתו צריכה להיות צדקת ממידת החסד הגמור. ולכן הוא יודע את הסימנים. אם אני אבוא ואני אמצא אישה בעל עד גמילות חסדים, כן? עם הגמלים גמילות חסדים, כן? ואז אני יודע שהיא האישה. רק התפילה שלו, שתהיה אישה כזו, ושתקבל לעזוב את הגלות של המשפחה של אברהם, היא מצאצאי נחור, שלא רצה לעזוב את הגלות, כן? ולא רק שתקבל את המשימה ההיא, זה לא סתם, כן? היא הייתה יכולה להיות נסיכה של היהודים של בבל דאז, כן? ושהיא תקבל את יצחק, כן? ואליעזר לפי המדרש היה חושבת על זה, והיא לא, עם יצחק, אם זה לא מסתדר אני אקח אותה. אתם זוכרים את המדרש, כן? זה אליעזר ש... אז יש מידתו של יצחק, זה מידת הגבורה, הדין הגמור. אם נגיע למדרשים של פרשת יצחק, נלמד את זה ביותר פרטים, ורבקה זה החסד הגמור. אבל שרה מתגלית כשייכת לאיזה מידה? מידת הצדק, מידת הדין, כן? מידה מיוחדת לגמרי, אבל זה עניינים של לימוד הקבלה, מכיוון שיש בה גם את אותה מידה של הגבורה, אבל יש גם את היופי, את היופי המיוחד שאברהם מגלה בה. הננה ידעתי כי זה. ולכן, אף על פי שמהלך, בהתחלה, מהלך התהליך, מהלך הדברים, נאמר, אברהם היה צריך להיות העיקר, פתאום אנחנו רואים שהעיקר זה שרה, כן? ולמען יטב לי בעבורך, אז נמשיך במדרש, ונעשה תפלה לה. עשה עצמו תפלה, ונעשה סוף סוף תפלה לה. שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. זה מובן? ולכן, כשיש בעיה של, אני ידעתי את זה דרך ארץ, כן? איך להחליט לפי התורה, דהיינו, לפי הדרך ארץ של האורות, לפי התורה האמיתית, לפי תורת ישראל, אז הלכה כשרה. ואנחנו רואים את זה כבר במדרש. זה הנושא של המדרש. אני חוזר על זה. אברהם היה עיקר, ועיקר אברהם את שרה אשתו, עשה עצמו תפלה, עם רינה חוטיית ולמען יטב לי בעבורך, ונעשה תפלה לה, ולאברהם היטיב בעבור. אחר כך נראה את ההמשך. יש שאלות על זה? אפשר אולי להוסיף משהו כדי להעיר את העניין. יש פרצוף ישראל מבחינת זכר, ובשלב הראשון זה אברהם, ופרצוף ישראל מבחינת נקבה, ופה בשלב הראשון זה שרה. פרצוף ישראל כעם בבחינת זכר, ופרצוף ישראל ככנסת ישראל, נוח'בה, כנסת ישראל, זה בבחינת שרה. וצריך להגיע לאיחוד של שתי המידות האלו, וסוף סוף זה מה שההיסטוריה מחפשת דרך ההיסטוריה של יעקב, שסוף סוף מקבל את השם ישראל, ואלה שמות בני ישראל, אז מתחילה ההיסטוריה של ישראל כעם, של ישראל ככנסת ישראל. אבל יש שתי בחינות. הבחינה של ישראל, זכר, פה זה אברהם. עם זה עם של ישראל ככנסת ישראל. תפסתם קצת את... מה? חסד גמור. זהו. זהו. אני שומע, אני שומע את השמר, את השמר. זה לא ביולוגי, זה עניין הלכתי. כן? טוב, לפי דעתי כדאי רק לגלות את הנושא. כדי להתקרב קצת לפי דרך לימוד המדרש לתפיסה של הקבלה, כן? יש מעמד של ישראל מבחינת זכר, יש מעמד של ישראל מבחינת נקבה. מה ההבדל? ישראל כעם זה מבחינת זכר, ישראל ככנסת ישראל זה מבחינת נקבה. וזה מסביר הרבה דיוקים במקרא. הוא, היא, היא, הוא, כן. התיקון פה, זה התיקון שמתחיל באברהם, אבל מיד אנחנו רואים שהעיקר שזה התיקון של שרה. טוב, יש עוד שאלות?
עדיין לא מילים בפסוק.
איזה מילים?
מגלים
שהוא עשה את עצמו תפילה. כן, זה עניין שפשוט. כדי להגיע למדרגה של המדרש, צריך כבר לערוך את כל ליבון הבעיות של הפשט עצמו. כן, זהו. זהו. הסיפור מתחיל ככה. בפסוק ה' של פרק ב', ויקח אברהם את שרה אשתו, אז העיקר זה אברהם, כן? ואחר כך, בנושא שלנו, הנה נא ידעתי כי אישת יפת מריאת, והיה כי וכו', אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך. אז למען ייטב לי בעבורך, זה סימן שהעיקר זה שרה. הברכה תבוא דרך שרה, כן? פה צריך לחזור לנקודה מסוימת. כשאברהם לא רצה לקבל את הרכוש של מלך סדום, אתם זוכרים את זה, כן? ופה ציינתי, זה, אם זהותו של אברהם הייתה כבר זהותו של ישראל, היה לוקח ולוקח אותו רכוש. והיה חוסך מאיתנו, מצצאינו, המון גלויות, כן? זה סוד קורש, כי קורש זה אותיות רכוש, כן? אבל מבחינת אברהם הוא אמר שלא תאמר אני הכשרתי את אברהם, כן? מכיוון ששמע את הבטחה של הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך את הברכה. אז חלילה וחס שיאמרו שמלך סדום נתן לי את הברכה, אותו רכוש, כן? זה נקרא, לפי ההסבר של המהר"ל, מידה מופחזת. וזה שייך לפרסוף של ישראל כעם. ישראל כעם מוכן להקריב את עצמו בהיסטוריה. אבל ישראל ככנסת ישראל, והשורש זה במידת צרה עמנו, אומרת, לא, ההלכה זה לא כך. כן? ההלכה של ישראל זה לא ההלכה של אברהם. כן? זה מובן, כן? והתיקון נעשה כל פעם דרך נשים סדקניות. בכל שלב ושלב של כל ההיסטוריה של עם ישראל, התיקון נעשה דרך נשים סדקניות. טוב, מי היא האישה הסדקנייה בדוח שלנו? לא יודע, כן? אבל בכל זאת, נחזור לעניין. שאותו דבר, כשאחר כך נראה איך זה התגלה, ולאברהם היטיב בעבורה. איזה פסוק זה? בהמשך. ולאברהם היטיב בעבורה. מה? מאותו פרק, כן? כן, ולאברהם היטיב בעבורה. מה אמר אברהם? למען ייטב לי בעבורך. אז הפסוק אומר, ולאברהם היטיב בעבורה. מה אומר רש"י? ולאברהם היטיב? פרעו. מה הוא הדיוק של רש"י פה? ולאברהם, פרעו היטיב לאברהם בעבור שרה. זה ההסבר של רש"י, כן? תראו לרש"י. כן, אז מה הוא רוצה להסביר לנו? מה? יפה, אבל זה לא ההסבר. זהו, 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 זהו. אתם רואים? איך זה שייך? אבל צריך לדייק. הכוונה של רש"י היא שאברהם לא תפס, ולכן כך הוא הסגנון של המקרא, שדרך פרעה זה הקדוש ברוך הוא שמברך אותו. זה משהו אחר לגמרי, כן? ואם לא כן, מה בא ללמדנו? כי זה הפשט. מי היטיב בעבור אברהם? זה פרעה. אז אנחנו לא צריכים את הדיוק של רש"י. אז רש"י מדייק. פרעה היטיב בעבורה, לאברהם. וזה בסדר. פרעה הוא כלי של הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך לגלות. זה מובן, כן. וכמו כן, אצל מלך סדום. כי זה הצרה של מה שהמהר"ל מגדיר כמידה מופחזת. בשם האידיאל הורסים את המציאות. זה הדוגמה, כן. ואם לא כן, למה התורה מספרת לנו פרטים אנקדוטיים כאלו, כן? אלא זה מה שמגלה המדרש. זה מובן? טוב, יהיה.
אולי מדי, כי
זה אותו נושא, זה מידה מופרזת, אומר המהר"ל, על אותו פסוק במעידה. כי זה לא ספק, אין לו שום ספק שהקדוש ברוך הוא יכול ועתיד לקיים את הבטחתו. והוא שואל, במעידה כי ירשנה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, בפסוק הקודם, זרעך ירש את הארץ הזו. ואברהם שואל במעידה, אז מאיפה השאלה ההיא? זה לא שיש לו ספק, הוא מאמין. הוא המאמין הגדול, אבל יש לו ספק בזכות שלו, וזה הספק הכי חמור. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אתה ישראל. איך ישראל מגיעים? ואתה הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח שאני ישראל? כן? האם יש לי מספיק זכות כדי להיות ישראל? הקדוש ברוך הוא גזר, אתה ישראל. אז באים ברף, בעברית. ואומרים, נו, אין לנו מספיק זכות כדי להיות ישראל. צריך עוד זכות. זה הצרה. מידה מופרזת. זה מה שאומרת הגמרא, שהפריז במידותיו של הקדוש ברוך הוא. הוא הפריז במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה כבר חושב שאני מספיק צדיק, ואמר כולם צדיקים, אולי צריך להיות קצת יותר קיצוני בצדקות, כן? במה ידע שזה מספיק? וזה מחלה שלנו, כן? מה? שאלה? שאלה? מה אמרה? נכון, וזה שייך למידת זכר, כן? ולכן אוי ואבוי כשאנשים מתחילות באותה מידה. אבל זה נכון, יש איזה מין גנדרנות של הזכרים, תראו אותי איך אני דתי. טוב, זה מובן, כן? אז אצל אברהם אין שום חטא, זה מידתו, מכיוון שהזהות שלו זה להיות צדיק של מידת החסד, וזהו זה צדיק אמיתי של מידת החסד אמיתית, זה מידה מופחזת. אם מידת החסד איננה מוחלטת, איננה חסד. כן? ולכן אברהם הוא אברהם. אבל מחפשים ישראל ייחוד המידות. כשישראל מתנהג כאברהם זה חטא. זה ההסבר של העניין של במעידה. ולכן השאלה של הגמרא היא, איזה חטא חטא אברהם שצאצאיו ניגלו 400 שנה, כן? אצל אברהם אין שום חטא, אבל אצל הצאצאים, כשמשחקים את המידה של אברהם והם ישראל, אז זה חטא. זה מובן? כן? זה מה שקורה. אצל הצאצאים זה כבר ספק במעידה כי ירשנה. אצל אברהם זה מידה מופרזת, אבל זה מידה טובה, כן? זה ענווה. זה נושא עמוק מאוד. זה החרדה של היהודי, כשהוא מגלה שהוא יהודי, דהיינו, בשבילך נברא העולם. זה חרדה, זה אחריות, זה נותן חלחלה, כן? אז מנסים לברוח מזה, זה יונה, כן? מנסים לברוח מזה. אז יש הבדל בין אותה תגובה של ענווה, ולפי כל חכמי המוסר, אסור להפחיז בכל המידות חוץ מהענווה. מאוד מאוד הווה שפל רוח, זה יוצא מן הכלל. רק הקדוש ברוך הוא רשאי להיות בגאווה, השם מלאך גאות לבש, כן? אבל אצל הבריאה, ענווה מופחזת, זה ענווה אמיתית, כן? זה מובן, כן? אז את הפחד הזה מאותה גאווה, בשבילי נברא העולם, אני היהודי, כל העולם כולו אומר, אתה ישראל, אתה ישראל, אתה ישראל. אז כשזה ענווה, זה ענווה, זה חסידות, כן? אז נותנים השלטון לשרה, כן? אבל כשזה ספק, אז זה אשמה גמורה. מאמין שהוא בספק, זה נקרא מקטני אמנה. מאמין ולא מאמין. אז זה חולשה באמונה, אם זה ספק. אבל זה מחלה של צדיקים, דווקא. הטעות, לכאורה, מתפקד לענבה, למיתו של דבר זה ספק. זה חמור מה שאני מסביר פה, כן? זה בגמרא, בסוף גמרא סוטה. צדיקים שאינם מאמינים, יש דבר כזה, כן? זה מובן? אם אתם רוצים, אפשר למצוא את המקום. צדיקים שאינם מאמינים, קנני אמנה. וצדיקים, אבל שאינם מאמינים. אבל אצל אברהם לא, זה מידה חיובית אמיתית. אברהם הוא ענב. אבל פי שבשבילו נברא העולם, אתם זוכרים את הדיוק במדרש, אלה תולדות השמיים והארץ, בהי בריאם, אל תקחה בהי בריאם אלא באברהם, בזכות אברהם, כן? והוא אברהם שואל במה אדח כי ירשנה, כן? לכן, וזה גדלות ההסבר של המהר"ל. אצל המהר"ל בשורש אין שום חטא, אבל אצל אברהם כשורש של ישראל, אם זה מתגלה בישראל, אז החטא היה בשורש. ואיזה חטא? מידה מופחזת. זה מובן, כן? כן? על איזה דיוק?
מה היתרון לאברהם בין שיקבל את הרכוש מארץ טוב, בין שיקבל את הרכוש דרך פרעון? הרי הוא רוצה לקבל את הרכוש דרך פרעון, זה כאן לא ברור בכלל.
יפה.
הוא קביל את הרכוש דרך פרעון.
יפה, יפה, זו שאלה טובה. אבל מה שצריך לגלות, מה שאברהם היה צריך לגלות, וזו שאלה חמורה, בטעויות באמונה, שכשבא ממקום אחר, זה מהקדוש ברוך הוא שבא, אבל לא זכינו מקום אחר, רק אותו מקום, כן? כשבא דרך מלך סדום, זה בא דרך ההשגחה. וכשבא דרך פרעה, זה בא דרך ההשגחה. אז פה יש, איך אומרים, התפתחות. מסדום לא קיבל, אבל מפרעה מקבל. הוא כבר למד את הלקח. זה מובן?
שהיה רעב בארץ, זה אחרי
הרעב. כן, זה למדנו בשיעור הקודם, כן? זה שייך לנושא. יש התפתחות, הוא כבר שונה, כן? העניין של זום זה אחר כך, כן? אבל כשהוא מתמודד עם סדום, אז אולי זה לא דרך ההשגחה. כשהוא מתמודד עם פרעה, כן, זה דרך ההשגחה. תפס לא יקרה.
מה שיש אצל מלך סדום זה אותו דבר שיש אצל
פרעה? זה אותו עניין. זה עניין של, זה עניין של הרכוש. היה רכוש שהיה צריך לקחת אותו, להוציא מהטומאה ולקדש אותו. אברהם עזב את הרכוש. אז אחר כך, כשהקדוש ברוך הוא מגלה את סוד הגלות לאברהם, הוא אומר לו בפירוש, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. איזה רכוש? הרכוש שהיה צריך להציל. אתם רואים שאי אפשר להבין את פשט המדרש בלי רמזים בקבלה. זה מובן, כן? זה העניין של הניצוצות שהם מחוץ למקומם. מקומם זה בית המקדש, ויש מחוץ לבית המקדש ניצוצות של הקודש שנפלו בטומאה וצריך להציל אותם, וזה נקרא רכוש. טוב, תפסתם את זה? כן.
הרכוש כל הזמן מדברים עליו ממש, או איזה מידות או משהו כזה?
זהו, בכל המדרגות, בכל המדרגות.
בכל המדרגות?
בכל המדרגות, בכל המדרגות של המציאות, כן? יש עוד מדברים על מידה, אותה מידה בכל המדרגות של המציאות, כל אחד לפי המדרגה שלו, כן? למשל, לימוד התורה, יש שם המדרגה של הפשט, יש המדרגה של הדרש, יש המדרגה של הרמז, יש המדרגה של הסוד, זה אותה תורה, כל אחד לפי עולמו. הוא שייך לפשט, לדרש, לרמז, ארבעה נכנסו בפרדס, דוחים את הסוגיה, כן? מי שנכנס בשלום, יצא בשלום. אז מי שנכנס רק בפשט, לא יצא מהסוד. מי שנכנס רק, רק מי שנכנס בסוד, יצא בשלום. זה רבי עקיבא, כן? זה מובן. טוב, זה לא דרש על הגמרא, זה הפשט שלי. אמרתי את זה רק ברמז, זה באתי בסוד.
כן.
לא, דווקא התאומה של זום הייתה יותר, כן. ולכן אפשר להבין את הפחד של הצדיק, כן. אבל סוף סוף אני נזכר, לפי השאלה, מה שאומר המדרש על כשרבקה, כשהפסוק אומר, והתחוצצו הפנים בקרבה, הייתה מעוברת מיעקב ועשיו, כשרבקה הייתה עוברת דרך בתי כנסיות, יעקב רצה לצאת. וכשהייתה עוברת דרך דיסקוטק, זה עשיו שרצה לארץ. טוב, בוא נאמר, בית הכנסת וכנסת סתם. שמעתי שזה קרקס כבר, זה משהו דומה. אז המדרש מסביר את והתחוצצו אבנים בקרבה. טוב, אז לפי הפשט, הרשע רצה ללכת, למקום הרע, והצדיק רצה ללכת למקום הטוב. אבל החסידים הסבירו את זה באופן עמוק מאוד, כן. זה השיטה של החסידות במדרש, כן. כשבכל בוקר אנחנו אומרים, ועז כנמר, כן. אנחנו יודעים שעז, עז פנים לגיהינם, הוא בושת פנים לגן עדן, כן. אז מי שהוא רק בבחינת בושת פנים, יכול להיות צדיק רק בגן עדן, אבל מי שהוא עז כנמר, הוא יכול להיות צדיק גם בגיהנם. זהו. אז יעקב הרינו, שהיה איש תם, הוא היה בבושת פנים, היה יכול להיות צדיק רק בבית הכנסת. עשיו היה יכול להיות צדיק גם בכנסת. אבל נכשל. תפסתם את ההסבר, כן. כי מעיקרה, שניהם היו יכולים, צריכים להיות ישראל. אחד בבחינה שלו ואחד בבחינה שלו. זה עוד נושא אחר, כן. אבל לא היה כתוב שאחד היה צריך להיות רשע ואחד היה צריך להיות צדיק. אלא המשימות של כל אחד ואחד היו שונות. המשימה של עשיו זה עולם הזה. מלך, המשימה של יעקב, עולם הבא, כהן. אבל יש מלך צדיק ויש מלך רשע. יש כהן צדיק ויש כהן צדוק. טוב, עכשיו אפשר להמשיך במדרש, אני רק אראה את השעה. טוב, יש לנו עוד חצי שעה, כן? כן.
כן.
לא, הוא קלקל את הדברים. ולכן אנחנו צריכים משמעות של אותה תורה בממד הכפרה ומשמעות בממד התיקון. אבל מלכתחילה הכל היה צריך להיות תיקון. זה בדיעבד של החטא שיש ממד בתורה שמתגלה ככפרה. זה הנושא של המנעול פעם, אני חוזר רק בקצרה, זה נושא חשוב. אנחנו יודעים מהמדרש דווקא, כי משה ואהרון הם שווים בתורה, תורת משה, תורת אהרון, כן? שניהם קיבלו אותה תורה, והמדרש מוכיח את זה לפי הפסוקים, כן? השכינה מדברת מתוך הלימוד המשותף של משה ואהרון. יודעים אותו מדרש, כן? הדיבור היה יוצא מביניהם. אבל אנחנו רגילים למושג של תורת משה. למה אנחנו לא רגילים למושג של תורת אהרון? מה ההבדל? תורת אהרון זה תורת הכפרה, ותורת משה זה תורת התיקון. ולכן תורת ישראל, הדגש זה בצד התיקון של התורה. בנצחות זה דווקא ההפך. הדגש זה בכפרה. ולכן יש הבדל תהומי בין שתי הדתות האלו. כן? אז כשביהדות מתגלה את הנטייה לכפרה, העיקר בתיקון תפל, זה מסוכן מאוד. זה כבר התבוללות, כן? זה מובן מה שאני אומר. ולדאבוננו אנחנו רואים את זה, שיש את הפרופיל הזה שעבד התורה זה אדם שהוא באבל. זה נוצרי, זה לא יהודי. כן. איפה שמחת התורה? זה מובן, כן. אם יש חטאים צריך לחפר, אבל זה לא כדי שיהיו חטאים, כדי שיהיו כפרות שנברא העולם. זה נברא העולם כדי שהאדם יזכה בו, בעולמו, דרך התיקון של העולם, אשר ברא אלוקים לעשות. זה מובן, כן? אז באותו תפקיד של מתקן העולם, שהוא התפקיד של עבד השם, יש, איך אומרים, פנצ'רים, חטאים. אז צריך לחפר, אבל זה משני. מכיוון שיש כל כך חטאים, אז אנחנו רואים כל כך כפרות. אבל זה לא יעד. אני יכול לקבל ספר ירמיה. מה יש לי תנ"ך פה? רק אני אקרא לכם איזה פסוק בירמיה על אותו נושא. אם אני זוכר זה פרק שביעי, אבל אני לא יודע בדיוק. רק זהו, זה בפרק שביעי. כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, עולותכם ספו על זבריכם ואכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח, כפרות. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם למור, שמעו בקולי והייתי לכם אלוקים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. וזה הנושא שלנו, תיקון, ומי שמתקן ייטב לו בעבור התיקון, והתיקון זה שרה, כן? זה סלע המחלוקת בין התיאולוגים הנוצרים והיהדות. אתם רואים, אומר ירמיהו, כי הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים לא ביקש קורבנות, כן? ואתם זוכרים שירמיהו היה כהן, מקריב קורבנות, כן? אז הפשט לא יודעים לקרוא את הפשט. הפשט הוא ברור מאוד, כי מה שהקדוש ברוך הוא ביקש זה לא כפרות מעיקרה. כי כפרות באים לחפר את החטאים ולא ביקש חטאים, אלא תהיו בסדר, ואם יש אי סדר צריך לחפר את האי סדר, אבל היעד זה לא הכפרות, זה התיקון. זה מובן ההבדל. ולכן העיקר זה תורת משה, ולכן המדרש מסביר כל המצוות שהיו שייכות לבית המקדש ככפרה, משה היה לומד ושוכח, זה לא שייך לו. זוכרים אותו מדרש? זה בפרשת תסרס, כן? זה לא שייך לו, כי לא בא לשם כך. מה הייתה השאלה? כן. זה בדיעבד שהעבודה של הקורבנות מתגלית כעבודת כפרה. אבל מלכתחילה זה הייתה עבודת הודיה. כן? ולכן, זה לכל הדעות, לעתיד לבוא, כל הקורבנות מבטלים חוץ מקורבן עולה, מקורבן הודיה. זה קשור, זה המשמעות. אני חוזר בקצרה. התהליך בעולם הזה זה לתקן את העולם הזה. בתהליך של התיקון יש קלקול, אז צריך לחפר על הקלקול ולתקן את הקלקול. אבל העיקר זה התיקון, זה לא הכפרה. כי זה עולם ממש, ואני לא תופס את הנפש הדתית של דת כמו הנצחות למשל. כי עיקר הדת זה אבל וכפרה, כן? זה עולם של מפלסת. אבל אצלם זה ברור, זה הדת. ואינם תופסים את שמחת המצווה. אז כשכבר מתפשט, נגע צרעת מתפשטת בישראל, בקהילה היהודית, זה צרעת צחורה.
מה זה התיקון כאשר אין חיים? מה צריך
לקרות? יפה, זה השאלה. טוב ששאלת. העולם נברא, ומיד העולם נמצא במצב של תוהו ובוהו. ויש סיבות לזה. זה עניין של קבלה, וזה סיפור כזה. מכל מקום זה פשט המקרא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. קוראים ולא רואים מה שקוראים, כן? אז צריך לתקן את התוהו ובוהו. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא המציל, הוא הבורא, הוא היוצר. כיוצר תיקן את התוהו ובוהו עד שלב של היום השישי. ומסר את העולם לאדם שישלים את התיקון, אשר ברא אלוקים לעשות. כן, מי הנושא של לעשות? ברור שזה השם, אבל דרך האדם. כן? וזה דיוק המדרש, כל מקום שבמקרא יש עשייה, המשמעות זה תיקון. תראו את זה בפרשת כי תצא, למשל. ועשתה את ציפורניה, לשון תיקון, אומר רש"י. כן? ויש מחלוקת. מהו התיקון? אם צריך, איך אומרים, להגדיל את הציפורניים או לקצץ אותם. זה מחלוקת בין החכמים. אבל מכל מקום כל המוסים גורע. טוב, אבל עשו זה לתקן. תפסת? ולכן, כשאנחנו שומעים את התיאולוגים אומרים שהעולם נברא מושלם והתקלקל. מי קלקל אותו? כן? זה לא מה שאומר פשוט המקרא. כן? תפסתם את השאלה? כן? אז באים כל ההסברים מיתולוגיים, מגיים של התיאולוגים האלו, כן? שמסבירים ש... טוב. אני לא זוכר מה מסבירים, אבל אין הסבר. למיתוס הדבר, העולם מבחינת בריאה הוא שלם. במדרגה שנקראת בריאה, זה מחשב את הבורא, הוא כבר ברא, מבחינת ברו, את העולם הבא. וצמצם אותו לממדים של העולם הזה, וזה העניין הטוב הבא. כן? ולכן, אנחנו מתחילים בהיסטוריה של האדם, לא עם עולם שלם. עם עולם בטוב עבורו, בשלב שצריך לסיים בתיקון של טוב עבורו, אבל הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, כדי שיכול להכין את עצמו, עבודת בית, כן? כדי לדעת איך לתקן את העולם מחוץ לגן עדן, כדי לזכות בגן עדן שנקרא עולם הבא. תפסתם את זה? כן? אז... הוא רצה לצאת בלי הכנה כדי לראות מה קורה בחוץ. אז הוא גורש מגן עדן. זה העניין שלכם, כן? זה היה בתלמוד תורה שנקרא גן עדן, כן? כדי להכין את עצמו. דור המדבר טעם של עולם הבא בבחינת גן עדן, כן? וזהו. אבל שמה החטא הוא הפוך, הם לא רצו לצאת מהתלמוד תורה, שהיה מדבר. כן, רצו להישאר בישיבה של משה רבנו במדבר. איזה מחנה עם מדריך שנקרא משה רבנו, ואתה רוצה שאני אלך לקיבוץ? זה מה שקרה לדור המדבר. טוב, אז אם אין עוד שאלות אפשר להמשיך. יפה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לאותו פסוק. איזה פסוק זה? כן. זהו, ויהי כבוא אברהם מצרים, הפסוק י' ד'. ויהיו המצרים... לא, זה כבר... זהו. ויהי כבוא אברהם מצרים, ויהיו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. אז נלמד את המדרש על זה. אולי מישהו רוצה לקרוא את המדרש? בבית המדרש זה התלמידים שלומדים, זה לא... טוב, אם אין איש, אני אשתדל. אז, ושרה, איכן הייתה? אז השאלה של המדרש, לפי פשט המקרא היא, והיא כבוא אברהם מצרימה, כבוא אברהם מצרימה. ותראו בפירוש של המדרש, היה צריך לכאורה לומר, והיא כבואם מצרימה. מכיוון שאנחנו יודעים שפה יש שתי דמויות, גם אברהם וגם שרה, כן? אז כאילו שרה נעלמה. והיא כבו אברהם מצחיימה, מזה המדרש מגלה, את כל התהליכים שסוף סוף צריכים אנחנו להבין, לא רק בסיפור של חיי אבות, מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, אלא להבין את המשמעות, איך ישראל חי את זה כצאצאי אברהם ושרה. איך זה מתגלה כשאנחנו כעם, כישראל, כנסת ישראל, אנחנו חיים את אותם החיים של חיי האבות, כי זה הזהות שלנו. זה, אם אני זוכר, למדנו באותה שיטה את העניין של אמרינה אחותיית. זוכרים את זה במדרש הקודם. אז זה הכיוון של המדרש. הוא מגלה מה קורה באותו מצב של אברהם ושרה במצרים, בצורה שנוכל להבין מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים באותו מצב, כן? תראו, אולי בדף שלכם יש כבר בסוף, המדרש האחרון, ולאברהם איתי מדרש ו' רבי פנחס בשם רבי הושעיה רבה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך, כי אברהם הוא הדגם שמה צריך לעשות הבנים עכשיו. צא וכבוש את הדרך לפני בניך. איזה מין חיל, איך אומרים את זה? נחשונים. חיל, איך אומרים את זה בצבא? חלוץ, כן, חיל חלוץ. זהו. זה מובן, כן? אז זה השיטה של המדרש. ושרה, איכן הייתה? נתנה בטבע ונעל בפניה. שוב, אותה תמיהה, כן? אם הוא מרגיש בעצמו שיש כל כך סכנה, למה הוא מכניס את עצמו באותה סכנה? אין לו הבטחה בבורא, אין לו ביטחון בבורא, אין לו אמונה, אף על פי שנאמר, כפי שציינתם, ויהי רעב בארץ, אז אין בורא עולם, אי אפשר לבקש רחמים, צריך לעבור את כל הצלעות האלו, את כל הסכנות האלו, ויודע מיד, ראיתי שאת, עם כל ההסברים שלמדנו, את יפה בצורה כל כך מיוחדת, שאני בטוח שזה סכנה בי, אם יגלו שאת נמצאת איתי, אז הוא שם אותה בטבע. מה המשמעות של זה? למה המדרש מוצא דווקא שצריך להסביר ככה על השאלה שלו עצמו, ושרה איכן הייתה? הייתה אבל לא הייתה. הייתה אבל לא הייתה, הייתה בבחינת נסתר. ולכן ההסבר הוא פשוט, איך הייתה בלי להיות. הייתה בארון, כמו התורה שאנחנו שמים בארון וסוגרים את הארון, כדי שהמצרים לא יראו את יופי שרה. זהו, ונעל בפניה. אז כל פרט הוא, יש לו את החשיבות שלו. כיוון דמתה למכסה, למכס, אמרון לה. אז בעלי המכס, אנשי המכס, שאלו את אברהם, הב מכסה, אתה צריך לשלם את המכס, שמה שיש בטבע. אמר, אנא יאב מכסה, אני מוכן לשלם את המכס. אמרון לה, מנין עד פעין, האם זה כלים שאתה נושא באותה טבע? אמר, אני אהב את המנין, לא צריך לפתוח, אתם רוצים כלים, אני משלם. כמה צריך לשלם בשביל הכלים? וכן הלאה, כן? אמרו לה, דהב, עד אין זהב, אמר, אני אהב מן דהב. אמרו לה, מתחסין זה משי, לפי התרגום, כן? זה מדרגות. שוב, זה דומה לשאלה שלך, כן? אני אהב דמתחסין, אמרו לה, מרגליאן התאין, אמר, אני אהב דמרגליאן, אמרו לה, לא אפשר אלא דפתחת וחמית ותראה לן מה בגבה, מה יש בתוכה של הטבע. כיוון שפתחה, הבהיקה כל ארץ מצרים מזיבה של שרה. זהו, מה שמגלה המדרש, מהסגנון של הפסוק עצמו, דהיינו, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. אז בכל המילים של הפשט, עכשיו לוקחים את המשמעות במדרש. אז זה קל לפענח את הסגנון. אז נמשיך. רבי עזריה ורבי יונתן וחגי משם רבי יצחק אמרי על הביטוי כי יפה היא מאוד. עיקונין של חווה נמסרו לראשי הדורות. זה כבר, זה שוב שייך למה שאמרנו מקודם, בשיעור הקודם, שיש למצרים איזו ידיעה מה היא אותה יופי, אותו יופי מיוחד שרק שייך למלכות. זה היופי של שמתגלה, אנחנו מגדירים את זה כקדושה והם מגדירים את זה כאלקות, כן? היופי שמתגלה באדם האמיתי. ופה מגלה לנו המדרש שאיקונים של חווה נמסרו לראשי הדורות, ומדובר בראשי הדורות במצרים. ראשי מצרים ידעו מה זה יופיה של אישה אמיתית, דהיינו חווה, בת חווה, וגילו את זה. אז נלמד איך המדרש לומד את זה מהביטוי יפה היא מאוד. זה מובן ההסבר? כן. כשהפסוק אומר יפה, זה לא סתם יופי במשמעות הרגילה. איזה יופי מיוחד ששייך לנושא שהתורה רוצה לגלות לנו. ולא רק יפה, אלא מאוד. להלן כתיב, זה ב... כן. והנערה יפה עד מאוד, ויש הבדל. אותה נערה יפה עד מאוד, פחות ממאוד, אבל שרה יפה מאוד. והנערה יפה עד מאוד, מגעת עד עיקונין של חווה, ברמחה כי יפה היא מאוד, מעיקונין של חווה. זה מובן ההבדל. אז הכוונה של המדרש היא ברורה מאוד. מה שמתגלה דרך שרה זה הרחם של המין האנושות של עולם הבא. והמדרש מגלה עוד ממד חשוב מאוד, שאותה תרבות של המצרים היו מחכים גילוי כזה, ופתאום זה מתגלה. אז מכיוון שאברהם ושרה מגיעים במצרים עם אותה מדרגה, אז אברהם תופס את הסכנות שיש בזה, צריך לחסות את זה, לנסות לחסות את זה, אבל כשסוף סוף זה מתגלה, אז מתגלה את התקווה של העולם, שאברהם נושא באותה טבע את התקווה של העולם. אז זה מסביר את כל התהליך של הסיפור. אז אתם רואים איך באיזה מדרגה של משמעות המדרש מגלה את הפשט של המקרא, כן? ושוב אני חוזר לשיטה של המדרש, כפי שראינו במדרש וב פה, זה מה שקורה לעם ישראל בהיסטוריה שלו, מבחינת מעשה אבות, סימן לבנים. אני רוצה, מכיוון שיש לנו עוד כמה דקות, כן? אני רוצה להראות לכם מקור בגמרא, שכך היה דעת חכמי הגמרא בהגדרה של המושג תורה. צורך ללמוד תורה כדי להבין את הדרך הרת של האבות, כדי לדעת איך להתנהג בהיסטוריה של עם ישראל. אי אפשר רק עם תורה מבחינת קיום המצוות הלכה, אלא המושג של תורה באותו משמעות של המדרש, כן? אז אולי מישהו יכול לקחת מהמשחד שלי מסכת ברכות ונימורים. תביאי מהמסכת ברכות. יש שאלות בינתיים?
כן.
יפה. זה אותו עניין. זה אותו עניין. מחמת הפחד, מה יקרה? זה סוד הנסתר שבתורה. זה שייך לעניין של אסתר המלכה. הכל הוא בנסתר. תודה. הנה, רק בקצרה, מכיוון שהזכרנו בלימוד אחר את אותו מקור, ותראו את הדיוק של חכמי הגמרא. זה במסכת ברכות, פרק ראשון, כן, דף ה, אם אתם רוצים לרשום את המקור. זהו. אמר רבי לוי בחמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב ואתן עליך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם? זה פסוק בספר שמות. אני חוזר על הפסוק, ותן עליך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתם. אז הנה ההסבר של הגמרא. לוחות אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורתם זה גמרא, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. טוב, אנחנו לומדים שכל התורה שבעל פה היא בתורה שבכתב, וכל התורה שבכתב היא בעשרת הדיברות. כל התורה כולה זה התפתחות של עשרת הדיברות, ולכן הפסוק אומר, ואתן עליך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורתם. אבל פה יש דיוק של הממרה פה בין תורה ומצווה, לפי לשון הפסוק, כן? אז ההסבר של הגמרא, מצווה זה משנה. כדי להבין את הצד של ההלכה שיש בפסוקים שנותנים לנו את המצוות במקרא, צריך משנה. ולכן יש לימוד של התורה בבחינת הלכה, זה הגמרא, זה התלמוד, כן? צריך משנה. ויש לימוד של התורה כתורה, וזה מקרא. תפסתם את ההבדל? תורה זה מקרא, אומרת הגמרא, מצווה זה משנה. למשל, דוגמה פשוטה, יש פסוק שאומר, ואהבת לרעך כמוך. אז איך מתנהגים לפי אותו פסוק? צריך משנה שלמה. לפי פשט הפסוק אי אפשר להבין את השולחן ערוך של אותה מצווה. צריך משנה, מצווה זו משנה. אבל יש גם כן את המשמעות של אותו פסוק כתורה, כמקרא. זה מובן? אז זה שובה. ומסביר את זה ככה, תורה זה מקרא, חומש, שמצווה לקרוא בתורה. מהו החידוש של רש"י? חוץ מהמצווה ללמוד תורה בגמרא, ולימוד תורה זה גמרא, זה תלמוד, כן? אי אפשר להבין את התורה כמצווה בלי ללמוד תלמוד. חוץ מזה יש עוד מצווה אחרת, מצווה לקרוא בתורה כמקרא. מה לומדים בתורה כמקרא? מה שאנחנו לומדים במדרש. זה מובן? אז אם כן, המקור הוא בגמרא. מה השאלה? מה המשמעות?
המשנה באה לפני נביאים וכתובים, כי הוא אומר מעניין, הוא אומר לוחות הברית, תורה, משנה, נביאים וכתובים בגמרא. על פי הסדר זה צריך להיות נביאים וכתובים לפני משנה, לא?
לא, יפה, זה השאלה שלך יפה מאוד. זה כמעט חידוש גמור. אבל כבר החמים שאלו את השאלה. אבל זה לא...